בפעם שעברה סיימנו את תקופת אביה או אביים הקצרה שהיא נמשכת 3 שנים בסך הכל. ראינו את ההרחבה הרבה מאוד בספר דברי הימים, ואנחנו בעצם היום מתחילים סדרת שיעורים כנראה שתיקח לנו יותר משיעור אחד על תקופת המלך עשה. בסדר? בספר דברי הימים, בספר מלכים, המלך עשה מתואר מיד אחרי המלך אביה. בסדר? פרק תתוו. תודה רבה, בסדר. אז אני רוצה עכשיו... מה? כן, תודה. בסדר? אז אני רק ממסגר אותנו, בסדר? אנחנו עסוקים. אנחנו עוברים כרגע לתקופת המלך עשה, תקופה חשובה מאוד מאוד מאוד, תכף אנחנו נבין למה, וגם מורכבת מאוד, יש בה גם הרבה מה ללמוד ברמת הפשט, וגם הרבה מה ללמוד ברמת יש סתירות מדברי הימים למלכים, יש גם עניינים של כרונולוגיה כאן, שנים שלא מסתדרות זו עם זו, וננסה לעשות סדר גם בזה בעזרת השם. אני רק רוצה שנייה אחת לתאר מה קורה במקביל בממלכת ישראל, בסדר? זה קצת פחות דרמטי או חשוב לנו כרגע, אבל אנחנו צריכים לדעת את זה. עשה מולך במקביל לירובעם, כן? במקביל לירובעם, אתם זוכרים, זה מה שאמרנו בפעם הקודמת, שבעצם למרות שכתוב בפסוק שאביה מת, בסוף, שירובעם מת, מי מת בעצם? אביה. וירובעם ממשיך למלוך, ובשנת, בשתיים למלך עשה, מת ירובעם ומחליף אותו נדב, נדב בן ירובעם, הוא מולך 2 שנים, ואחריו עולה על מלכת ישראל בעשה, הוא משבט יששכר, והוא משמיד לחלוטין את בית ירובעם. זה חשוב מאוד לדעת. שירובעם, זה שהתחיל את כל המהלך, וזה שגם קיבל מינוי, ושהרחבנו על המינוי שהוא קיבל וכולי, וחטא, הוא בתקופת עשה נעלם, ומחליף אותו בעשה. בעשה הוא משבט יששכר, מטבע הדברים, הוא הרבה פחות עוצמתי מירובעם, וכן על זה הדרך. תוכלו לראות בפרק ט"ו, אבל אני בכוונה רק סוגר את הפינה הזאת. ונדב בן ירובעם הלך על ישראל בשנת 2 לעשה מלך יהודה, וימלוך על ישראל 2, זה פסוק כ"ה. והיה שרה בעיני אדוני וילך בדרך אביו וחטאתו אשר החטיא את ישראל. ויקשור עליו בעשה בן אחיה לבית יששכר, ויכהו בעשה בגבטון אשר לפלישתים, ונדב וכל ישראל צרים על גבטון, וימיתהו בעשה בשנת 3 לעשה מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי כמולכו, היכה את כל בית ירובעם, לא השאיר כל נשמה לירובעם עד ישמידו, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני על כל החטות ירובעם וכולי, הוא הורג את כולם. עוד פסוק אחד, בפסוק למד ג', בשנת 3 לעשה מלך יהודה, מלך בעשה בן אחיה על כל ישראל בתרצה 24 שנה, ויעש הרע בעיני אדוני וילך בדרך ירובעם וחטאתו אשר החטיא את ישראל. ואז יש פה עוד נבואת פורענות הפעם על בית בעשה, ויהי דבר אדוני אל יהוא בן חנני, תזכרו את השם הזה בסדר, יהוא בן חנני, על בעשה לאמור, יען אשר הרמותיך מן העפר, ואתנך נגיד על עמי על ישראל, ותלך בדרך ירובעם, ותחטאתי את עמי ישראל להכיסני בחטאתם, הנני מבעיר אחרי בעשה ואחרי ביתו, ונתתי את ביתך כבית ירובעם בן נבט. המת לבעשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה יאכלו עוף השמיים, ויתר דברי בעשה הוא אשר עשה וגבורתו, עליהם כתובים יוסף דברי אמין ומלכי ישראל. יפה, אז עכשיו, בכוונה אני כזה רק סוגר את הפינה כדי שנבין שבמקביל לעשה, ממלכת ישראל עוברת טלטלות מרובות, ומה שחשוב לנו בעיקר זה שבית ירובעם, שהוא בעצם זה שפתח במרד או פתח בפילוג הממלכה, בית ירובעם יורד מהבמה, יורד מהפרק. חשוב מאוד. בסדר? טוב. תקופת המלך עשה היא תקופה רבת ציפיות. גדולות מאוד. הציפיות האלו נעוצות עוד בפרשת בראשית, בפרק ג' על הפסוק אשר ברא אלוהים לעשות בסיום הבריאה. הנה, ג' זה הנכון, פרק ג' ראיתי. לא, לא פה, רגע, איפה זה היה? הנה, כאן. סליחה, בפרק ב', פסוק ג', יש כאן רמב"ן חשוב מאוד. הרמב"ן אומר ככה. על המילים אשר ברא אלוהים לעשות. אומר הרמב"ן, לי נראה פירושו, עוד נכלל במילה לעשות, כי ששת ימי בראשית הם כל ימות העולם. כי קיומו יהיה 6,000 שנה. שלכך אמרו, בבראשית רבה יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. אז קח את ימי הבריאה, תחלק אותם לשנות ההיסטוריה, ולפי זה תבין מה הולך לקרות ומה קרה. והרמב"ן עושה את זה בשבילנו. הנה, בשני הימים הראשונים היה העולם כולו מים ולא נשלם בהם דבר. הכל היה כזה. והם רמז לשני אלפים ראשונים שלא היה בהם קורא בשם השם. עד אברהם אבינו שנולד בשנת 1948 לבריאת העולם. וכך אמרו, 2,000 תוהו. אבל הייתה הבריאה ביום הראשון האור כנגד האלף של ימות אדם, שהיה אורו של עולם. האלף הראשון זה כנגד נברא האור, אדם הראשון הכיר את בוראו. ואולי לא עבוד אנוש עבודה זרת שמת אדם הראשון. זה ביום הראשון. ביום השני היא רקיע והיא מבדיל, שבו היו מובדלים נוח ובניו הצדיקים מן הרשעים שנידונו במים. ביום השלישי נראתה היבשה והצמיחה ועשתה פירות, והוא האלף השלישי לבריאה, שמתחיל בהיות אברהם בן 48 שנים. כי אברהם נולד בשנת 1948, נכון? אז אם אנחנו ניקח, כן, 48 שנים, הכיר אברהם את בורו, זה בעצם, אנחנו מגיעים... מה? עוד, כן, אז הקבל שכזה שבחו נגלה אליו, אז זה בדיוק מתחיל האלף השלישי, אז אוכל לקרוא בשם השם, וצמח צמח צדיק, כי משך רבים לדעת את השם. כמו שדרשו את הנפש שרסו בחרן, וציווה את ביתו וכו' וכו'. והיום הרביעי, תקשיבו טוב, נבראו בו המאורות הגדול והקטן והכוכבים. יומו ירמוז באלף הרביעי. מתי מתחיל האלף הרביעי לבריאת העולם? הוא החל כאשר נבנה בית ראשון 72 שנים אחרי בניינו. 72 שנים אחרי בניין בית ראשון, חל האלף הרביעי. מה יקרה באלף הרביעי? והנה ביום הזה לכל בני ישראל היה אור. כי מלא כבוד השם את בית השם, והיה אור ישראל לאש על גבי המזבח, רבוץ שם כערי אוכל קורבנות, כן? ואחר כך הקטין אורם וגלו, כאשר יעדר במולד הלבנה וכו'. כלומר, האלף הרביעי מבטא, הוא מתחיל באיזשהו זמן שבו יש שני מאורות שמאירים במקביל, ואז מה יקרה לאחד המאורות? הוא יהיה יותר, יהיה מאור גדול ומאור קטן. בסדר? כי כדי שיחיו בשלום. כי אין שתי מלאכים משמשים בכתר אחד. מתי מתחיל האלף הרביעי? מתי זה 72 שנים אחרי תחילת בניית בית ראשון? באיזה מלך זה יוצא? בוא נעשה חשבון. שלמה המלך מולך 40 שנה. רחבעם מולך 17 שנה. אביה מולך 3 שנים. ביחד 60 שנה. נכון? עוד 12 שנים בתוך תקופת עשה, אנחנו בעצם ב-12 שנים לעשה מתחיל האלף הרביעי לזרוח. יש שם איזה אירוע של אור גדול. אתם מבינים? זה ממש, הנונצדיק שהרמב"ן דוקר, זה יוצא בשנת 12, או, כן, אם אנחנו אומרים ש... 72 שנים מתחילת בניין בית המקדש, כן, שלמה המלך התחיל לבנות את בית המקדש מיד שהוא הומלך, אז 40 של שלמה, 17 של רחבעם, עוד 3 שנים של אביהם, הגענו ל-60, עוד 12 שנים בתוך מלכות עשה, אנחנו נצטרך להבין מה קרה בשנת 12 מלכות עשה, זה מין איזה תאריך, מתחיל לזרוח שם אור גדול שמאוד מאוד מאפיין את היום הרביעי. מה יש ביום הרביעי? שני מלכים שבהתחלה נראים שני המאורות הגדולים, אבל אחר כך יש איזשהו תהליך כדי שהם יחיו בשלום ביניהם, שיש מאור גדול ומאור קטן. זה הפוטנציאל שאמור לקרות לפחות בתקופת עשה. בסדר? האם זה קרה? אנחנו נראה בהמשך. זה ברור? מאיפה? מאחד הדברים יונקים? אני רוצה לציין עוד איזה, עוד איזה עובדה. עוד איזה עובדה, לפני שניכנס כאן לפסוקים עצמם. והיא שהמילה עשה זה שם משונה. זה שם משונה. רוב מלכי יהודה יש להם שמות עם שם השם בתוכם ועשה אין לו, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, אבל זה גם באופן פשוט זה מילה בארמית. הפירוש של המילה בארמית היא רפואה. נכון? אסיה, אסותא, רפואה. הדס. הדס, כן. אבל הדס קוראים לו אסה בגלל שהוא היה, היה לו סגולות ריפוי. אבל זה רפואה. כלומר, יש כאן מישהו שהולך לרפא משהו שבור. לרפא ולשון המקרא זה לחבר דברים בירפא את מזבח השם הארוס, כתוב על, על אליהו הנביא. כלומר, יש כאן מלך שנקרא על שם הפוטנציאל העצום שיש לו לרפא משהו שבור. אז זה עשה. זה הפוטנציאל שלו. זו התקופה. כלומר, אני מחזיר אותנו להתחלה. אם אמרנו, אני מזכיר לכם את, את הפסוקים שקראנו כשהאחיה השילוני פגש את ירובעם בדרך, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, אני קורא את הממלכה, טטטטטטטטם. ועיני את זרע דוד למען זאת, אחלו כל הימים. כלומר, התקופה הזאת של החלוקה, היא לא תהיה תקופה נצחית, היא לא תהיה כל הימים, היא תהיה איזושהי תקופה מסוימת, וכעבור זמן מסוים, ייווצר מצב היסטורי שבו נוכל לשוב ולחבר את הממלכה. בסדר? האירוע הזה הוא לפנינו. מה? בדיוק. כלומר, יש כאילו שתי מאורות שווים שתי המלכויות, אבל ביום הרביעי אחד מהם יתמעט, הוא לא יתבטל, הוא יתמעט, והשני יגדל. זה בעצם תקופת עשה. כלומר, הפוטנציאל, הציפייה, אנחנו נראה את זה בהמשך בצורה הרבה יותר חזקה, הציפייה, הפוטנציאל מעשה, זה שהוא יהיה המלך הצדיק שיחזיר חזרה את הממלכה המאוחדת, the United Kingdom. עכשיו, איך זה יקרה? זה יקרה כמו שזה קורה בתנ"ך. זה לא יקרה בזה הוקוס פוקוס, שיבוא נביא ויגיד, טוב חבר'ה, נגמר הסיפור, נע כולם להתמקד. זה יקרה דרך המאורעות והפוליטיקות והסיטואציות ההיסטוריות והצבאיות והמדיניות, באופן שיביא את עשה לכך שבהכרעה יחסית קלה, הוא יוכל, נכונה, הוא יוכל ליצור מצב שהממלכה מאוחדת. בסדר? עד כאן דברי הקדמה, בואו נתחיל ללמוד בפנים. אנחנו נעבוד בעיקר עם דברי הימים, אבל כן, כמובן במלכים זה מקוצר מאוד, הרוב ההרחבה בדברי הימים, אנחנו נצטרך כמובן להבין מדוע גם את זה. בואו נקרא רק את ה, בואו נקרא רק את ה, נקרא כמה פסוקים במלכים ונעבור לדברי הימים. פרק תתוו פסוק ת' ובשנת 20 לירובעם מלך ישראל מלך עשה על יהודה. תשימו לב שבניגוד לכל המלכים האחרים לא כתוב אצל עשה בן כמה הוא כשהוא מלך. תזכרו גם את הנתון הזה בבקשה, בסדר? בדרך כלל כתוב בן זה היה במולכו וכך וכך שנים מלך. אצל עשה זה לא כתוב, אנחנו ננסה להבין בהמשך למה. ו-41 שנה מלך בירושלים בשם אמו מעכה בת אבי שלום. זה לא אמא שלו, זה סבתא שלו. תכף נבין מה כתוב קורא לאמא שלו. ויעס עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו, ויעבר הקדשים מן הארץ, ויעשר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו, וגם את מעכה אמו, ויסיריה מגבירה אשר עשתה מפלצת לאשרה, ויכרות עשה את מפלצתה, וישרוף בנחל קדרון. הבמות לא שרו, רק לבבו, לבב עשה היה שלם עם אדוני כל ימיו, ויבט קודשי אביו וקודשי בית אדוני כסף וזהב וכלים, ומלחמה הייתה בין עשה ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם. ויעל באשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. כן? לא כתוב כאן מתי זה היה, באיזה זמן זה היה, אנחנו ננסה לענות על זה בהמשך, אבל באשה מכריז מלחמה על עשה. אפשר לנסות להבין למה, מה הסיבה? הכתוב אומר, הוא מתחיל לזהות זליגה, מתחיל לזהות תנועה, של רבים משבט, משבטי ישראל, שרואים שעולה איזשהו מלך צדיק, עוברים בעצם לממלכת יהודה, הוא מנסה לשחזר את מעשה ירובעם, זה בעצם כמעט אותו פסוק, נכון? שירובעם לא רוצה שיהיה יוצא, אין יוצא, ליוצא ולבא אין שלום, ובעצם הוא מנסה לעשות איזשהו מחסום, זה המלחמה, הוא לא באמת עולה למלחמה, אלא הוא מכריז, כמו שאתה סוגר את מצרי טיראן, אז אתה בעצם מכריז מלחמה. אז הוא חוסם את הדרכים לעשה, וכך הוא מכריז עליו סוג של מלחמה. ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה, ועשה, לוקח את הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית השם, ונותן אותם למלך ארם, היושב בדמשק, כדי שילך, אני ככה מקצר, ילך וילחם בבעשה ויוריד אותו מעליו. טוב. הכתוב כאן מקצר מאוד, אני רוצה שנעבור לדברי הימים ושם נוכל יותר להרחיב. אז דברי הימים, ב' פרק... פרק, לא יהוד א', אלא יהוד א', כן. יפה. שנייה אחת. כן. אנחנו קוראים מפרק י"ג פסוק כ"א. ויתחזק אביהו ויישא לו נשים 14 ויולד 22 בנים ו16 בנות, ויתר דברי אביהו ודרכיו ודבריו כתובים במדרש הנביא עידו, פסוק כ"ג, בפרק י"ג, פסוק אחד לפני פרק י"ד. וישכב אביה עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך עשה בנו תחתיו, וימיו שקטה הארץ 10 שנים. בסדר? הפסוק הזה הוא פסוק מוזר מאוד. הרי עשה מלך 41 שנים. מה הם ה-10 שנים? שמתוארים כאן שבימיו שקטה הארץ 10 שנים. מה עם השנים המיוחדות הללו? אנחנו אוספים כרגע שאלות, אני צובר חובות להמשך. נמשיך. ויעס עשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיו, ויסר את מזבחות הנכר והבמות, וישבר את המצבות ויגדע את האשרים. ויגדע. ויאמר ליהודה לדרוש את אדוני אלוהי אבותיהם ולעשות התורה והמצווה. ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים, ותשקוט הממלכה לפניו. ויבן ערי מצורה ביהודה, כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה, כי הניח אדוני לו. כן, יש לו שקט. ויאמר ליהודה, נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים, דלתיים וברכים, עודנו הארץ לפנינו, כי דרשנו את אדוני אלוהינו, דרשנו והיה נחלנו מסביב, ויבנו ויצליחו. ויהי לעשה, חיל, נושא צינה ורומח, מיהודה 300,000, ובנימין, נושא מגן, דוחי קשת 280,000, כל אלה גיבורי חיל. ויצא עליהם זרח הכושי בחיל 1,000,000, מיליון חיילים. ומרכבות 300, ויבוא עד מרשה, ויצא עשה לפניו, ויערכו מלחמה בגי צפתה למרשה, ויקרא עשה אל אדוני אלוהיו, ויאמר, אדוני, אין עמך לעזור, בין רב לאין כוח, עוזרנו אדוני אלוהינו, כי עליך נשענו, ובשמך באנו על ההמון הזה, אדוני אלוהינו אתה, אל יעצור עמך אנוש. ויגוף אדוני את הכושים לפני עשה, ולפני יהודה, וינוסו הכושים, וירדפה מסע בעם אשר עמו עד לגרר, ויפול מיקושים לאין להם מחיה, כי נשברו לפני אדוני ולפני מחנהו, ויסעו שלל הרבה מאוד. ויקו את כל הערים סביבות גרר, כי היה פחד אדוני עליהם, ויבוזו את כל הערים, כי ביזה רבה הייתה בהם, וגם אוהלי מקנה יקרו, וישבו צאן לרוב וגמלים, וישובו ירושלים. בסדר? יפה. אז זה כבר אקט ראשון. כלומר, עשה... בואו נתחיל מהפשט, אחרי זה נראה שזה אפשר להסביר את זה אחרת. עשה עושה הטוב, הוא מתחיל פה מהלך של ניקוי עבודה זרה, בונה צבא, בונה ערים, בונה מגדלים וכו', ואז מתרגשת עליו מלחמה מאוד מאוד גדולה של זרח הכושי, והוא מנצח במלחמה הזאת. ניצחון מפתיע. תשימו לב שבפסוק שהוא מדבר עליו, הרי כתוב שיש לו כאן, יש לו 580 אלף לוחמים. מה? כן, הגיעו מאזור הדרום. פלישתי, ערב רב כזה. ויקרא עשה, תראו רגע את פסוק י'. ויקרא עשה אל אדוני אלוהיו ויאמר, אדוני אין עמך לעזור בין רב לאין כוח. עוזרנו אדוני אלוהינו כי עליך נשענו. למה הוא אומר שאין לו כוח? הרי דקה לפני כן קראנו שיש לו צבא של 500,000 חיילים. זה לא נקרא אין כוח, נכון? זה לא נקרא אין כוח, הדבר הזה. יש לו כוח. אתה יכול להגיד אולי ש... אפשר להגיד אולי שמול המיליון חיילים של, של, של קושי הזה, של זרח הקושי, הוא מרגיש חסר כוח. אבל זה לא, תמיד היתרון הכמותי היה לטובת האויבים שלנו. אבל צבא של 500,000 חיילים הוא לא צבא חסר כוח. למה הוא מתנסח ככה? או, אז יפה, זה אפשרות אחת. אנחנו נראה שאולי צריך לסדר את זה טיפה אחרת. אני ממשיך לפרק תתוו. ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוהים, ויצא לפני עשה ויאמר לו, שמעוני עשה בכל יהודה ובנימין, אדוני עמכם ביותכם עמו, ואם תדרשו, ימצא לכם, ואם תעזבו, יעזוב אתכם. וימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת, וללא כהן, מורה וללא תורה. וישוב בצר לו על אדוני אלוהי ישראל, ויבקשו וימצא להם. ובעיתים ההם אין שלום ליוצא ולבא, כי מאומות רבות על כל יושבי הארצות, וחוטטו גוי בגוי ועיר בעיר, כי אלוהים הממה בכל צרה, ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם. זה פסוקים חשובים מאוד. מה הוא אומר להם? עידו. הוא אומר להם ככה, תמשיכו בדרך הזאת, אתם הולכים בדרך נכונה, תדרשו את השם הקדוש ברוך הוא יהיה איתכם. יש ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה. על מי הוא מדבר עכשיו? ישראל. על ישראל? אז למה זה מעניין את עשה? מה, אנחנו לא יודעים שבשבטי ישראל לא היה... לא היה... לא היה כהן ולא זה, למה זה נוגע לעשה? תזכרו רגע את השאלה, גם את השאלה הזאת. ובעיתים ההם, אומר הנביא, תקשיבו, אומר הנביא, עכשיו יש כאן איזה עת רצון, אין שלום ליוצא ולבא. מאיפה אתם מכירים את המילים יוצא ובא? לא, מבאשה. נכון, באשה ראינו שעשה מלחמה כדי למנוע שלא יהיה יוצא ובא, אז אומר הנביא, אין שלום ליוצא ולבא, כלומר מי שניסה למנוע את היוצא ולבא, אין לו שלום, הוא עתיד להפסיד, כי מאומות רבות על כל שווי הארצות, וכותתו גוי בגוי ועיר בעיר, כי אלוהים אמר בכל צרה, כלומר יש כאן איזה עת רצון מדינית שבה יש איזושהי מאומה כוללת, שמבחינה צבאית, מדינית, דתית וכו', אתה צריך לנצל את האירוע הזה כדי לגרום למה? לאחדות הממלכה. זה בעצם האמירה. כלומר, הניצחון המפתיע שהיה לך על זרח הכושי, הוא רק הפרומו להקדמה להמשך הניצחונות שיהיו לך. אנחנו עדיין לא מבינים מה פשר הפסוק, ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, וללא כהן מורה וללא תורה. איך זה יכול להיות? הרי בתקופת רחבעם עבדו במקדש. בתקופת אביה, קראנו בשבוע שעבר את הנאום שלו, איתנו האלוהים וכהנים וכו'. אז מתי היה ימים שלא היה בהם לא כהן ולא מורה ולא תורה בשבטי יהודה? לא מסתדר. אז לכן אמר מקודם כבודו שמה, שכנראה מדבר על ממלכת ישראל, אבל אם זה על ממלכת ישראל, אז זה גם כן לא ברור. למה זה כתובת ל... למה זה מופנה לעשה הדבר הזה? וכשמוע עשה את הדברים האלה, והנבואה עודד הנביא, כן, את נבואת עודד הנביא, אומרים שהנבואה גם עודדה אותו, התחזק, ויעבר השיקוצים מכל ארץ יהודה ובנימין ומן הערים אשר לחד, מהר אפרים, ויחדש את מזבח אדוני אשר לפני אולם אדוני, ויקבוץ את כל יהודה ובנימין, והגרים ממהם מאפרים ומנשה ומשימון, כי נפלו עליו מישראל לרוב בראותם כי אדוני אלוהיו עמו. אתם מתחילים להרגיש את המפולת לכיוון שלו. מלא מלא אנשים מתחילים לעבור אליו. הוא כבר כבש חלק מערי אפרים. הוא מנתת שם את המזבחות, נכון? הוא ככה... ויקבצו ירושלים בחודש השלישי לשנת 15 למלכות עשה. ויזבחו לאדוני ביום ההוא מן השלל, והביאו בקר 700 וצאן 7,000, ויבואו בברית לדרוש את אדוני אלוהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם. וכל אשר לא ידרוש לאדוני אלוהי ישראל יומת למן קטון ועד גדול, למאיש ועד אישה, וישבעו לכל אדוני בקול גדול וביטועה בחצוצרות ובשופרות, וישמחו כל יהודה על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו, ובכל רצונם ביקשו, וימצא להם, וינח אדוני להם מסביב. וגם מעכה אם עשה, המלך, הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת, ויחרות עשה את מפלצתה, וידק וישרוף בנחל קדרון, והבמות לא שרו מישראל, רק לבב עשה ישלם כל ימיו, ויבא את קודשי אביו, וקודשה בית האלוהים כסף וזהב כלים, ומלחמה לא הייתה עד שנת 35 למלכות עשה. בסדר? אז אני רק רוצה, לפני שאני מערבב לכם פה את הכל, ומכניס אתכם לסיחור ולבלגן, בואו רגע ננסה להבין מה אנחנו כן מבינים. אנחנו מבינים שעשה עושה מהלך גדול מאוד של תשובה, של ביאור עבודה זרה, של ניקיון ארץ ישראל. כנראה המהלך הזה לוקח לו את השנים שהוא לוקח לו. בשנת 15 למולכו, כן, היה לו מלחמה גדולה מאוד, באיזה שנה, לא כתוב כאן את השנה נדמה לי, נכון? לא כתוב כאן את השנה, אבל מה? לא שומע? לא, אבל המלחמה עם זרח הכושי ודאי הייתה לפני כן. המלחמה הזאת הייתה בשנת פסוק י' כן, אבל מתי זה היה? לא. כן, זה הקבצו. המלחמה עם זרח הכושי הייתה כנראה באזור הזה, בשנת 14 למולך או משהו כזה, ואז הוא מקבל נבואה ועוד יותר מתעודד, או בשנת 12 למולך הייתה הזאת, ואז הוא עוד יותר ככה עושה ברית וקורטים את הברית וכו'. אז בואו ננסה רגע להבין מה קורה לנו. אמר לנו הרמב"ן שבשנת עין ב' לבניין בית המקדש, שיהיה שנה 12 למלכות עשה, יקרה משהו. כנראה זו המלחמה עם זרח הכושי. מלחמה גדולה מאוד. שם הקדוש ברוך הוא מה? עוזר מאוד לעשה, ועשה מצליח. נכון? כתוצאה מן הדבר הזה יש תהליך גדול של תשובה ועידוד, ובשנת 15 למולכו, שזה תחילת היום הרביעי, מתרחש האירוע הגדול של הדרישה בברית, כולם באים בברית השם, וכולי, וכל אשר לא ידרוש להשם אלוהי ישראל יומת מקטון ועד גדול, וכולם נשבעים בקול גדול, ותרועה וחצוצרות וכולי. וכל היהודה שמחים ומאושרים, ותוך כדי התהליך הזה אנחנו מבינים שנופלים לממלכת עשה, מתחילים לזלוג הרבה מאוד אנשים מממלכת ישראל. כלומר, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסיפור של מה? של איחוד הממלכה מחדש. בסדר? אנחנו נצטרך להבין למה זה לא קורה בסוף. אנחנו נצטרך להבין למה זה לא קורה בסוף. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לקרוא עוד פסוק אחד בפרק ט' זין, ואז להתחיל להסתבך. מי רוצה להתחיל להסתבך? בואו נתחיל להסתבך. בשנת 36 למלכות עשה, עלה באשה מלך ישראל אל יהודה, ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. בסדר? זה הפסוק. הפסוק הזה הוא פסוק בלתי אפשרי. פסוק א' בספר בפרק ט' זין. אני קורא אותו עוד פעם. בשנת 36, למלכות עשה, עלה באשה מלך ישראל אל יהודה, ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. אנחנו עכשיו הולכים בזאת השם לענות על חלק מהשאלות ששאלנו. למה הפסוק הזה הוא בלתי אפשרי? מפני שבספר מלכים אנחנו קוראים שבשנת 26 שנה לעשה מלך יהודה מלך אלה בן באשה על ישראל. כלומר, באשה נפטר בשנת 25 לעשה. אז איך פה כתוב שעשר שנים אחרי שהוא מת הוא נלחם עם עשה? סתירה. בסדר? עכשיו הפרשנים פה, חזל כבר כמובן ראו את הסתירה הזאת, הפרשנים, והם נותנים כאן אפשרות אחרת. מהי האפשרות? הם אומרים, כשכתוב כאן בשנת 36 למלכות עשה, אין הכוונה למלכות שלו, אלא 36 שנים למה? להתפלגות הממלכה. עכשיו, גם זה קשה מאוד. למה? בואו נעשה את החשבון. 36 שנים להתפלגות הממלכה, כמה זה יוצא? 17 שנים של רחבעם, נכון? עוד 3 שנים של אביה. עוד 16 שנים של עשה, נכון? ואז מה אתה רוצה להגיד? שבזמן הזה, מה קרה? הייתה מלחמה בין באשה לעשה. עכשיו, לפני כן אמרנו שהייתה, היו שתי מלחמות, הייתה מלחמה גדולה עם זרח הכושי, ואז היו ימים רבים 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 שלא הייתה מלחמה, ובסוף הייתה מלחמה עם מי? עם באשה. אבל אם אנחנו אומרים שזה 36 שנים מפילוג הממלכה, אז זה לא מסתדר, זה יותר שהייתה מלחמה בשנת 15 עם זרח, ושנה אחר כך הייתה עם מי? עם באשה. איפה הימים רבים שלא הייתה במלחמה? זה לא מסתדר. בסדר? אתם מבינים את הקושייה פה? כאן, אני רוצה להגיד רעיון בשם הרב מדן, כדרכו בקודש, רעיון מקורי מאוד, שהוא ישמע לנו בהתחלה אולי קצת משונה, אבל כשאולי נעמיק בו, אז נבין יותר את הכיוון, את הראיות. הרב מדן רוצה להגיד, כשכתוב כאן 36 שנים למלכות עשה, זה לגיל שלו. כשהוא היה בן 36. בסדר? חידוש, נכון? אבל בוא, עכשיו בוא ננסה רגע, בוא רגע נקבל את החידוש הזה, למרות שיש לנו אליו התנגדויות, כתוב מלכות וכו', בוא ננסה רגע לזרום עם החידוש הזה. אם, תראו איך, איך הדברים עכשיו פתאום יתחילו להסתדר. בינו לבין באשה, כשהוא בן 36. אבל עכשיו בוא נתחיל רגע לגזור את הדברים לאחור. זה אני אומר, הכל בשם הרב מדן, כן? אין סיכוי שהייתי עושה, עולה על זה בעצמי, נראה לי, רק כזה מוח מקורי. בוא נעשה רגע את החשבון. אם באשה מת בשנת 25 למלכותו של עשה, בסדר? ואפשר להניח שהוא בעצם מת בקרב הזה. אתם מבינים? אפשר להניח שבקרב שהיה בין, במלחמה שהייתה בין באשה לבין עשה, גם באשה מת. וזה קורה בשנת 25 למלכות עשה. אז באיזה גיל עשה התחיל למלוך? בן כמה הוא היה? בן 10-11. זה הגיל שהוא התחיל למלוך. זה נתון חשוב מאוד. למה? כי זה אומר שבתקופה הראשונה שבה עשה מולך, הוא ילד בן 10. ואז מי מנהל את הממלכה? האימא שלו או הסבתא שלו, שהיא מה? אנחנו מבינים מה היא? מאחה בת אבי שלום, שהיא היא עובדת עבודה זרה. היא עושה מפלצת, לא מפלצת של קירת יובל, היא בונה מפלצת של עבודה זרה, והיא מנהלת העניינים. וזה מסביר את הפסוק של ימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת וללא כהן, מורה וללא תורה. כי הוא ילד בן 10, והיא מנהלת העניינים, בינתיים. כשעשה מתחזק, אני עכשיו הולך לענות על כל השאלות ש...
המערכה הייתה יהודיה, אם לא, אז הוא לא יהודי.
כן, היא יהודיה, שאתה עבדה עבודה זרה. מה, חסר לך יהודים שעבדו עבודה זרה בתנ״ך, רבי שלמה? כל התנ״ך מלא...
לא, השם
היא הייתה בה. אוי, תגיעות. בסדר? תראו, עכשיו אנחנו נענה על כל השאלות ש... על כל המוקשים שאנחנו בדרך. זה מסביר את הפסוק, וימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת, וללא כהן, מורה, וללא תורה, וישוב, בצר לו וכו' וכו'. יש ימים רבים, אלה הימים שבעצם מי מנהל את הממלכה המאחה. עשה בימים האלה, מתחיל מה? לעשות טוב וישר, לדרוש את השם, ויאמר ליהודה לדרוש את אדוני אלוהי אבותיהם, לעשות תורה, לעשות מצווה, מסיר מכל ערי יהודה את הבמות, חמנים וכו'. אבל פתאום, יחסית פתאום, עוד לפני שהוא מספיק להתארגן, נופל עליו מי? זרח הכושי. נופל עליו זרח הכושי בשנת 10 למולכו, 12 למולכו, הוא בן 20-22, הוא עוד לא הספיק להכין צבא, הוא באמת חלש. יש לו צבא מינימלי, אבל אין לו... ומהמקום הזה הוא מתפלל, הוא מבין שהוא עובר כאן איזה חוויה, איזה מין טיפול כימותרפי כזה, איזה מין מכה כזאת, שהוא מבין שהוא חסר עונים מול הצבא הענק של זרח הכושי. מה יש לו לעשות? מתפלל! ויקרא עשה אדוני אלוהיו, ויאמר אדוני, אין עמך לעזור, בן רב לאין כוח, אין לי כוח, אין לי כוח, יש לי איזה משמר נשיאותי כזה, אבל אין לי כוח להתמודד מול הזרח הכושי הזה. כי עליך נשענו ושמך בנו על ההמון הזה, אדוני אלוהינו, אתה על יעצור עמך אנוש. ואז כתוב, ויגוף אדוני את הכושים לפני עשה ולפני יהודה ואנוס הכושים. כלומר, יש כאן איזה ניצחון ניסי. ניצחון ניסי, ולא לא, לא חסרים כאלה בתנ״ך. ניצחון ניסי, או שהם הסתמכו אחד עם השני, או שהיה להם איזה תקלות בקווים הלוגיסטיים, והם מתו שם ברעב ובצמא. כל פנים, עשה מצליח לנצח במלחמה הזאת. מלחמה גדולה מאוד. בסדר? נגיד שהוא בין 25 במלחמה, שזה קורה בשנת 15 למולכו, הוא בין 25 וכו'. ואז הוא מניס את זרח הכושי, ואז מתחילות 10 השנים הטובות. זוכרים את הפסוק שאמרנו? בימיו שקטה הארץ 10 שנים? זה קורה אז, אחרי הניצחון הניסי. מול זרח הכושי, מתחילות 10 שנים שקטות. מה הוא עושה ב-10 שנים הללו? מה? מכין את הצבא, חיל, נושא צינה, רומח, מיהודה 300 אלף, מבנימין נושא מגן ודורכי קשת 280 אלף. מה? והוא מקבל את הנבואה, ואז מגיע גם בנבואת עודד הנביא שאומרת לו, מצוין, תמשיך בדרך הזאת, תצליח. תמשיך להישען על השם. כמו שהיה לך עכשיו, הרי הבנת שאתה חסר עונים, נכון? ראית שבלי שהקדוש ברוך הוא היה עוזר לך, כאילו הוא מעביר אותו כמו איזה מין טיפול כימותרפי כזה, לצרוב בתוכו את הצורך של המלכות להישען על השם, ועכשיו במקום הזה בוא תמשיך לבנות את הממלכה ותמשיך להתקדם וכולי, ואז הנביא ככה אומר לו, שמעוני עשה בכל יהודה, אדוני עמכם ביותכם עמו, אם תדרשו ימצא לכם, ואם תעזבו יעזוב לכם. ובאמת בשנת 15 למלכות עשה, נתואר כאן איזשהו כנראה מעמד הודיה מיד אחרי הניצחון על זרח הכושי, כן? שנת 15 למלכות עשה, באים כולם, ובאמת כתוצאה מהניצחון, הניסי שהיה להם, הם עוד יותר מתחזקים, ועוד יותר קורטים ברית עם השם יתברך, ועוד יותר מקבלים את השבועה, ושמחים ונשבעים שהם יבקשו את הקדוש ברוך הוא בכל לבבם, בכל נפשם, וכאן אנחנו מבינים שרק בשנת 15 למולכו, כשהוא בן 25 כנראה, רק אז הוא מצליח להסיר את מה? את מה? את העבודה זרה, וגם מעכה הם עשה המלך, הסירה מגבירה, הסירה מגבירה, כלומר לא שהיא הסירה, אלא הוא הסיר אותה. מה הוא עשה לה בדיוק? האם הוא הרג אותה? האם הוא הגלה אותה? האם הוא טיפל ובקיצור הוריד אותה מהסיפור? אשר עשתה לה אשרה מפלצת, מפלצת הכוונה שהיא לא שמה לאף אחד, היא עשתה את זה בצורה בולטת, ויכרות עשה את מפלצתה, וידק וישרוף בנחל קדרון וכו' וכו'. ואז מיד אחרי המלחמה עם זרח הכושי שהייתה ישועה בנס, מתחילות 10 שנים טובות שבהם עשה בונה ערים ביהודה, בונה מצודות, בונה את הצבא. תוך כדי 10 שנים האלה נופלים אליו עוד ועוד אנשים, מאיפה? משבטי אפרים ומנשה וכולי. הכל הולך לאיזה בילדאפ, הכל חותר לאיזושהי נקודה, לאיזה פיק שיקרה מתי? בעוד 10 שנים, בשנת 25 למולכו, שהוא יהיה בן 36, ששם יקרה איזה משהו בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, שיגרום לעשה להצליח להעביר את כל ממלכת ישראל אליו. זו התוכנית. עוד שנייה אחת, בסדר? אז רק אני רק אסביר על מה ענינו. ענינו מה פשר 10 שנים הללו, שמצוינות בתור יחידה נפרדת, אז הבנו איפה הם. ענינו למה כתוב אין כוח אם מתוארים צבא, אנחנו מבינים כרגע שבעצם זה היה, בניית הצבא הייתה אחרי הקרב עם זרח הכושי, וענינו בעקבות הרעיון של הרב מדן, שבעצם גיל 36, שמתואר כ-36, זה הגיל הכרונולוגי שלו, ולא השנים למלכותו. אנחנו עוד נחזור לזה, בסדר? אנחנו ננסה להבין את דרשת חזל. חזל אומרים שזה 36 שנים לפילוג הממלכה, אנחנו צריך להבין את זה, אבל הדבר הזה נתן לנו ידיעה מאוד מאוד משמעותית. מה הידיעה? שעשה היה בן 10 כשהוא התחיל למלוך, מה שמסביר לנו גם את דברי הנביא, שהייתה תקופה שבעצם גם ממלכת יהודה נתתה אחרי עבודה זרה קצת, אבל כשעשה עומד על עומדו, הוא בעצם משנה את הכיוון, וכל זה כמובן מתכתב עם דברי הרמב"ן הראשונים, שהזמן הזה הוא זמן מסוגל. זה 72 שנים אחרי חורבן, אחרי בניין הבית, מתחיל האלף הרביעי, מתחילים להעיר המאורות הגדולים, וכולי שתי מאורות, שבעצם בשלב מסוים אחד מהם יהיה מאור, הוא לא יבוטל, הוא יהיה מאור, אבל הוא יהיה מאור קטן, ויהיה מאור גדול, שיעיר עליו. כן. זה ברור, רק שנייה, זה ברור? רב אהרון. אתה איתי, חזק את הראש, כבודו ריאלי, לא? ראש ריאלי, אז כן. בדיוק, בדיוק. 10 שנים הללו, ששם היה שקט וניתן לעשה יכולת לבנות, הכל כהכנה להכרעה, לגמר הסיפור ולחיבור הממלכה. כלומר, עשה זה המלך, זה המלך הגדול, זה המלך האדיר, זה המלך הנשגב, שעליו הוטלה השליחות והתפקיד לחבר מחדש את הממלכה. כן. כן, כן, אנחנו מיד נראה מה קרה, מיד נראה מה קרה בסיפור עם באשה עצמו. כן. כן, 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 אנחנו נראה. דברים מאוד חשובים. אתה צודק, רק אני, אתה מקדים את המאוחר, רציתי ל... מכיוון שבסוף המהלך הזה לא הצליח, הוא לא הצליח בסוף. אם הוא היה מצליח, הוא היה נכנס לספר מלאכים. מכיוון שהוא לא הצליח, אז מה עוזר לי כל הסיפור הזה, אם בסוף ימי עשה, נשארנו 2 ממלכות נפרדות? אוקיי, אז זה כמו הבחירות של הראשונות של 2019. מה הועיל לנו? כל הבחירות של 2019, כל התקציב, כל הפתקים, כל ה-SMS'ים, חרפו לנו, שרפו לנו את זה, אם בסוף יש עוד בחירות. אז עדיף, אז חבל, נכון. מי שיכול לעזור לי, אם אפשר להוציא איזה חוק, שאי אפשר לשלוח SMS'ים, אנחנו נשמח. טוב, יפה. אז הכל, אתם מבינים, הכל חותר אל הנקודה הזאת. טוב. כן, שאלה. כן. החז"ל אומרים שהנבואה, המילה כאן עודד, זה לא שם של בן אדם, אלא זה שם של פעולה שגרמה לעשה. הנבואה עודדה את עשה, כן? הנבואה שאמר הנביא, שהוא עזריהו בן עודד, יש כאן משחק מילים, עודדה את עשה. זה גם לא עברית, והנבואה עודד הנביא. והנבואה שאמר עודד הנביא, מה זה? אלא הנבואה עודדה את עשה, כן, זה ה... טוב. הנבואה שאם תדרשו וכו'. אנחנו נצטרך להבין, זה כבר יקרה בשבוע הבא, אז למה בסופו של דבר זה לא הצליח? מה הייתה התקלה? איפה הייתה האכזבה? ולמה זה לא הצליח? כדי להבין את זה, אולי נעשה רק איזושהי הקדמה קטנה עכשיו. תמיד טוב לסיים בשאלה, בסדר? אז נסיים בשאלה, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נענה עליה. השבוע הבא אני במילואים, סליחה, בצבא קודשנו ותפארתנו, אז השיעור הבא יהיה בעוד שבועיים. אז עוד יותר טוב לסיים בשאלה, כדי שתזכרו אותי. כי כשמסיימים ב... אני רוצה רגע להזכיר אתכם, להחזיר אתכם, אני במילואים שבוע הבא, מוזמנים להצטרף אליי. והנה, מה? במלאכים א' פרק י' ג', יש פסוקים שראינו אותם כבר בעבר, אני רוצה רגע לחזור אליהם. אחרי שירובעם בונה את המזבח בבית אל לעבודה זרה, מגיע אליו איש אלוהים מיהודה. והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר אדוני אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. ויקרא על המזבח בדבר אדוני, ויאמר מזבח מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד יושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. ונתן ויאמר מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר אדוני, הנה המזבח נקרא, ונשפך הדשן אשר עליו. יש כאן דברי נבואה, שמה שעושה ירובעם. עכשיו, כשכתוב, הנה בן נולד לבית דוד, המשמעות היא, הנה, זה קורה עכשיו. זה עוד שנייה. אבל הנביא אומר שהבן הזה הוא יושיהו המלך, שזה עוד 300 שנה. איך זה מסתדר? על פניו זה נראה שמדובר באיזושהי נבואה מיידית. ירובעם, בזה שהקמת מזבח, בעצם קראת את ה... הסברנו בשיעורים הראשונים שכל המהות של ירובעם, כל מה שירובעם רוצה ליצור כדי להבדיל את ממלכת ישראל מממלכת יהודה, זה ליצור לה מרכז דתי. מרכז דתי שונה. אז כשירובעם בונה מזבח ועולה בעצמו להקטיר, הוא בעצם, זה בעצם האמירה שלו שהוא נבדל ונחרט לחלוטין מממלכת יהודה והוא רוצה להקים ממלכה נפרדת. אפשר באיזשהו מקום להגיד שפילוג הממלכה התחיל פה. זה הנקודה שבעצם התברר שהממלכה היא מפולגת לתמיד, כי זה הכיוון שירובעם הולך אליו. אז מגיע הנביא ואומר, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, הנה בן זה משהו שזה קורה מיד, זה עכשיו. נכון? מה? או יושיהו זה עוד 300 שנה? אבל אם אני חוזר רגע לחשבון של השנים, נכון? לחשבון של השנים, אז יכול מאוד להיות שבדיוק, שהבן שנולד בתקופה הזאת, זה מסתדר, כי יש לנו כאן את עוד שנתיים, כן, יש לנו כאן עוד שנתיים של ירובעם, ועוד 3 שנים של אביה, ואחר כך, ואמרנו שעשה בעצמו התחיל למלוך בגיל 10, אז אנחנו לא צריכים כאן הרבה מאוד זמן. 10 שנים מהאזור הזה, 11, 12 שנים, עשה כבר יכול להיות מלך. אז יכול מאוד להיות שהוא אומר לו, בזה שאתה עכשיו בונה מזבח, אתה בעצם מכריז על גט קריטות שלך מהזה, תדע לך, הנה בן נולד, הנה הוא נולד, זה הבן. הוא, התפקיד שלו יהיה לחבר חזרה את הממלכות, תוך כדי שהוא הורס את המזבח שלך ואת עגלי הזהב וכו', והבן הזה הוא בן מיידי. אלא מה הבעיה? שכתוב יושיהו, ולעשה קוראים עשה. את השאלה הזאת נשאיר לעוד שבועיים בעזרת השם.